ציפי שמילוביץ', היה לנו הרבה מאוד שיחות בשנה האחרונה על אמריקה, על הכיוון שהיא הולכת אליה, והדבר הזה של ביטול הלכת רו נגד וייד לא נפל בהפתעה. אנחנו ידענו שזה יגיע וזה כבר היו רמזים, ובכל זאת זה כאילו תפס את כולם לא מוכנים, אולי זה לא נכון, אבל כאילו לא מוכנים את כל העולם ואת ישראל, והרבה מאוד ישראלים, וזה אכן קרה, אז למה ההלם הגדול? זאת אומרת, מה קרה עכשיו שלא היה צפוי שיקרה?
אני אפילו לא יכולה להגיד לך למה ההלם הגדול אחרי שזה באמת הודלף. אני מניחה שזו הייתה חותמת הרשמית, אז זו הייתה הדלפה לאתר אינטרנט, ואנשים עדיין חשבו, אולי ולא וזה וזה. ההלם הוא, אני חושבת, אצל רוב האנשים שלא חוקבים, ו... פשוט לא חשבו שזה אפשרי, לא חשבו שמישהו יקום ויקח זכויות כל כך רחבות של נשים שהן כבר בנות 50 שנה, שכבר כולם הסכימו, זה החוק, אנחנו ממשיכים הלאה, אף אחד לא ייקח לנשים את זכות הבחירה, והעובדה שזה קרה, וזה קרה כש... הרבה אנשים הזהירו ואמרו, זה הולך לקרות, אבל הרוב פשוט לא יכול להאמין, כי זו אמריקה. זו אמריקה של המאה ה-21, ואתה לא יכול להאמין שהיא הולכת 50 שנה אחורה והופכת לפינת טליבני כזאת. אני חושב שההלם הוא בעיקר כזה מהבטן, לא רציונלי, כי מי שקצת עוקב יודע שא' זה פרויקט בין עשרות שנים של הצד השמרני באמריקה, ב' בית המשפט הזה היה די ברור שהוא הולך לעשות את זה. אז זה שוק, אבל לא מפתיע, אם זה עושה איזה שכל.
טוב, אנחנו מדברים על רו נגד וייד ועל ביטול התקדים שבעצם נקבע על ידי בית המשפט העליון לפני 49 שנה, ב-1973, וכולם מדברים על רו נגד וייד, ונדמה לי שרוב המגיבים ורוב השומעים, נקרא לזה ככה, לא ממש יודעים מה היה שם, ועל מה זה מבוסס והכל, אז תן לנו סקירה מהירה על מה היה ומה השתנה מאותו רגע.
אוקיי, אז רו נגד וייד זה תיק שהוכרע ב-1973, הוא התנהל 3 שנים, הוא התחיל ב-1970, אישה מטקסס, שקראו לה נורמה מקוורי, אם אני זוכרת נכון. היא נכנסה להיריון, היא הייתה לא נשואה, והיא נכנסה להיריון, היא רצתה לעשות הפלה, וזה היה בלתי חוקי, אז לא רק בטקסס, זה היה בלתי חוקי ברוב מדינות ארצות הברית, לא הייתה שום מטריה פדרלית. שתי עורכות דין צעירות מאוסטין הלכו לבית המשפט, טענו שאיסור ההפלות הוא נוגד את התיקון ה-14 לחוקה, שהוא הגנה על פרטיות ועל כך שלאדם יש עצמאות, יש לו אוטונומיה על הגוף שלו. החוק, המאבק הזה, הם עכשיו האישה הזו היא שמרה על עילום שם, ולכן היא קונתה ג'יין רו, שזה שם קוד
כמו ג'ון דו, כן, כל
בדיוק, למתלוננת אנונימית, היא קונתה ג'יין רו. הנתבע בתיק הזה היה עורך הדין של מדינת טקסס, או של מחוז מסוים, נדמה לי בדלאס, אדם שם הנרי וייד, מכאן בא רו נגד וייד. זה הגיע עד לבית המשפט, וזה הגיע עד לבית המשפט העליון, ובתחילת 1973 החליט בית המשפט ברוב מאוד ברור של 7-2 שהחוק של טקסס שאוסר הפלות הוא נוגד את החוקה. וההחלטה הזו בעצם נתנה סמיכה פדרלית של חוקיות הפלות בכל 50 המדינות לנשים מאותו רגע. הייתה עצמאות, הייתה להם שליטה על הגוף שלהם, וזכות להחליט מתי הן רוצות, אם הן רוצות לעשות הפלה. השמרנים טענו מאז שהחלטת בית המשפט הזו הייתה התערבות מוגזמת בזכותן של מדינות להחליט לבד מה הן רוצות לעשות בכל מדינה, ושבחוקה המקורית אין הגנה על הפלות, אין הגנה על גוף האישה. ולכן עצם איסור ההפלות לא נוגע את החוקה, כי אין דבר כזה בחוקה. זה היה קייס שלהם, הם משכו אותו לאורך עשרות שנים. עם השנים נוצר קונצנזוס, גם רוב מאוד גדול באמריקה, באופן קבוע 70-80% תומכים בחופש הפלות, וגם נוצר מין קונצנזוס שיש דברים שאתה יודע, הם נטמעים וזהו, זה כמו שאתה לא תחשוב היום שאפשר לחזור ולהפלות שחורים. אתה לא תחשוב, יש הרבה דברים שהם פשוט נשמעים בלתי סבירים באמריקה של המאה ה-21. ולכן...
האיסור בחוק על הומוסקסואליות, על כל יחסים חד מיניים.
בדיוק. החוק רו נגד וייד נמצא על אותה מדרגה של תיקים, כמו התיק שאישר יחסי מין בין גברים, כמו התיק שאישר... שנותן הגנה לשימוש באמצעי מניעה, שזה אגב יכול להיות הדבר הבא של בית המשפט העליון הזה שיגיד, לא, אף אחד לא, אמצעי מניעה הם לא דבר שהם נוגדים את הנצרות, הרי בית המשפט הזה, אנחנו אולי נחזור לזה, הוא כבר מזמן לא מתעסק באמת בחוקה ומשפט וכו' וכו', הוא מקבל הוראות מאלוהים, מאלוהים הנוצרי. אז זה יכולה להיות המטרה הבאה. עוד חוק שהוא נמצא על אותה מדרגה, כי הוא לא קיים, אין לו שום הגנה בחוקה המקורית, הוא חוק נישואים מעורבי גזע. גם זה משהו שאפשר להגיד, לא, אין לזה שום בסיס בחוקה המקורית, למה יש הגנה על נישואים? לא. יכולה לבוא מדינה, ויש לפחות 12-13 מדינות בארצות הברית, במקרה או לא במקרה, הם גם שייכות לקונפדרציה המפורסמת, אני יכולה להגיד, לא, זה נוגד את הערכים שלנו באלבמה של לבן ושחור התחתנו. אתה אומר, בלתי אפשרי שזה יקרה באמריקה, עכשיו מה פתאום? אבל גם היה בלתי אפשרי שיבטלו את רו נגד וייד.
כן, דיברנו בפתיח, במשפטי הפתיחה דיברנו על ההלם, שהוא בעצם קצת מלאכותי, צריך להגיד, כי זה היה באוויר כבר הרבה זמן. אם אנחנו כאן בפודקאסט ישראלי, לא הכי פופולרי שיש, אבל עדיין, יש לנו את המאזינים הקבועים שלנו, אבל כבר דיברנו על זה, ולא רק בשיחה הזאת, ולא רק איתך, וזה היה... כמעט כל שיחה שנגעה לאמריקה, לטראמפיזם, לבית המשפט העליון, שהם עשו את כל השמרנים והרפובליקאים עשו כל קומבינה אפשרית בשביל שהוא יהיה כמו שהוא עכשיו. אגב, גם מול חדלות נוראית, חדלות אישים נוראית של אובמה למשל, בסוף דרכו שהתעקש ושל האלילה, גינסבורג, השופטת רות ביידר גינסבורג, שהתעקשה להישאר על הכיסא עד מותה, ולא, שלא ליברלי אחר יחליף אותה, ויש כל מיני סימנים שזה הלך לקרות, ידעו שזה יגיע. וזה הודלף שזה יגיע, וחשבו שאולי ההדלפה קצת תערער או תהפוך את זה לפחות חד משמעי, אבל זה הגיע וזה הגיע בגדול, וזה הגיע דקה אחרי הסיפור עם הנשק לגבי מדינת ניו יורק, כאילו, גם אם הם לא קובעים שמשהו הוא בלתי חוקי, הם לא קובעים שהוא לא חוקי, וזה הכי גרוע, כי אז זה נותן במידה רבה לממשלים מקומיים, חשוכים לעשות מה שהם רוצים, כי אם זה לא אסור על פי חוק פדרלי, אז זה יכול להיות מותר ויכול להיות לא מותר. זה נהפך לשטח אפור שהוא מהר מאוד הופך לשחור. אז מה מקור ההלם בסופו של דבר? מה, לא חשוב שזה יקרה?
אני חושב שההלם נמצא ב... אם אנחנו לוקחים את... מחלקים את אמריקה לשמרנים, ליברליים, מה שנקרא עצמאים, independence, ותקשורת, אז ההלם הוא בקרב ליברלים ותקשורת שפשוט בשום שלב לא האמינו שזה אכן יכול לקרות. כמובן, ברגע שזה הודלף לפוליטיקו היה די ברור שזה קורה, וגם קודם, ברגע שבית המשפט הזה הגיע למצב של 6-3 לטובת השמרנים, שבמקרה הזה מדובר 5 מ-6 השמרנים בבית המשפט הזה, הם קיצוניים באופן שהוא לא היה מעולם בבית המשפט העליון בארצות הברית, זו קיצוניות...
טליבן, זה בית משפט טליבני.
זה קיצוניות דתית פונדמנטליסטית, זה לגמרי קריסטיאן טליבן. זה לגמרי קריסטיאן טליבן, והיה ברור שהם יעשו את זה, כי אם בתי משפט שמרניים קודמים, הייתה להם איזושהי יראה בכל מה שקשור לתקדימים, וגם לדעת הקהל ולטובת הכלל וכולי וכולי, הם היו יותר, הם היו אנשים הרבה יותר מתונים, היה ברור שזה לא מה שיהיה, זה לא יהיה, זה לא מה שיקרה כאן. עכשיו, שני דברים שאמרת בדמה שלך, זאת אומרת, צריך לתת, את יודע, אני לא יודעת אם צריך לתת קרדיט, אבל הקרדיט מגיע למכונה פוליטית מאוד עקשנית, סבלנית, חסרת פשרות, חסרת רחמים, שעבדה על הדבר הזה עשרות שנים. עכשיו, אם אנחנו, ההבדל בין שמרנים לליברלים, ופה אני חושבת שזה גם טיפה גולש לישראל, זה שהימין מצביע בכל מערכת בחירות, וזה לא משנה אם הוא אוהב את המועמד או לא, הם פה מצביעים להכל, הם מצביעים לנשיאות, הם מצביעים לקונגרס, הם מצביעים
לוועד... נאמנות מוחלטת לשבת.
הם מצביעים לוועד הבית, הם מצביעים במשך עשרות שנים, הדמוקרטים פה הם צריכים להיות מאוהבים באנשים שלהם, ובמשך עשרות שנים הם פשוט... הצביעו והצביעו והצביעו, ומה שהיא, והתוצאה הסופית היא באמת עבודה של המון 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 שנים. עכשיו, אם אנחנו רוצים ממש לגעת במתי הכל יתהפך, אז אפשר ללכת לשנת 2000, ברגע שבית המשפט העליון הפסיק את הספירה בפלורידה ומינה את ג'ורג' בוש, מאותו רגע מה שקורה עכשיו היה בלתי נמנע. בוש מינה שני שופטים שמרניים, אחד מהם סופר קיצוני, אחר כך לאובמה היו שלושה מינויים, הוא מינה שניים ואת השלישי, זה אגב, הם פשוט לא, הרפובליקנים פשוט לא העלו את המועמד הזה להצבעה, זה לא קשור לחדלון אישים של אובמה, לא היה לו מה לעשות, הם פשוט בפעם הראשונה בהיסטוריה.
אני שוב לא בקיא עד כדי כך, אבל הטענה היא שהדמוקרטים או הממשל לא יתעקש ולא יתאבד על זה. אבל שוב, את יודעת...
זה לא משנה, הם יכולו להתעקש עד מחר, מיץ' וקונל, ששלט בקונגרס, פשוט אמר, המועמד הזה לא יקבל הצבעה, לא יקבל, וזהו, הם החזיקו את הכיסא ריק שנה שלמה, ואז במקום שהדמוקרטים יהיה להם יתרון 5-4 בבית המשפט העליון, שזה מה שהיה קורה עם המינוי של מרי גרלנד, נשאר 4-4, ודונלד טראמפ, שהפסיד את ההצבעה הפופולרית בהפרש של מיליוני קולות, מינה שלושה שופטים. ואז אנחנו מ-4-4, נוצר יתרון, אתה יודע?
כן.
הוא מינה שלושה שופטים. עכשיו, רות ביידר גינסבורג, אני מבינה את הכעס שיש עליה, אבל אם אנחנו מסתכלים מתמטית, אם היא הייתה פורשת תחת אובמה, אז הוא פשוט היה מחליף אותה עם ליברל אחר, זה לא היה משנה את מאזן הכוחות.
נכון, אבל זה פחות ברמה הסמלית, ברמה הסמלית, גם הרוב היה יותר מצומצם, ואז אולי גם התוצאה לא הייתה חד משמעית.
זה נכון, זה נכון. מה שקרה באמת, וזה באמת ההלם, או הכעס שעכשיו יש כלפי גינסבורג, זה שהיא מתה תחת טראמפ, והוא החליף אותה במישהי שלא יכולה להיות יותר הפוכה ממנה.
בדיוק.
זאת אומרת, המחליפה...
ולפני זה היה קוון, זאת אומרת, השני המינויים האלה היו איומים.
אמי קוני ברט היא הפוך 180 מעלות של גינסבורג, והיא עזרה למחוק את כל המורשת של RBG, היא פשוט מחקה אותה. אז, אבל שוב, מצד אחד באמת הדמוקרטים הם לאורך השנים, הם לא יחסו חשיבות מספקת לבתי המשפט, הם לא התאבדו על זה, הם לא הצביעו בקצב שהם היו צריכים להצביע כדי שהם ימנו מספיק שופטים וכולי וכולי, ובצד השני הם פשוט עבדו בקונסיסטנטיות ובעקשנות, שהם, אתה יודע, אנחנו, אתה ואני, אנחנו לא באמת מסתירים את עמדותינו הפוליטיות, אבל אני מקנה בהם, אני מקנה ביכולת שלהם לשמור על משמעת עשרות שנים, כשהיה ברור לכולם שרו נגד וייד זה משהו שאף אחד לא ייגע בו יותר, הם לרגע לא הרימו ידיים. ועכשיו...
אבל למה את אומרת שהם הסתירו? הרי מרגע שהרוב השמרני היה...
לא, הם לא הסתירו.
אני אומר, לא הסתירו, אז כאילו, כל הגועל נפש הזה היה על השולחן, בלי שום בושה, ואגב, זה יכול מחר לדבר על השלבים הבאים, באותה מידה בדיוק, יכולים לשלול את זכותה של אישה, או לא, זאת אומרת, למה להפלות, זאת אומרת, יכול להיות לזכות הצבעה, זה יכול להיות לזכות לשוויון בעבודה, לאלף ואחד דברים אחרים.
בוודאי, כי דמוקרטיה היא כל כך שבירה, ובארצות הברית, הבעיה הגדולה, הכי גדולה שיש כאן היום, היא שרוב האנשים שחיים היום בארצות הברית, והם נמצאים בגיל שבו הם יכולים להיות מעורבים ברמה האזרחית, הם אנשים שלא מכירים עולם שבו אין להם זכויות. אין. לכאורה המאבק על זכויות לאמריקאים הסתיים איפשהו באזור רו נגד וייד. קצת לפני זה נהיה שוויון זכויות לשחורים יכולים להצביע, רק לפני 100 שנה אנשים קיבלו זכות הצבעה בפעם הראשונה. כלומר, המאבקים האלה הם מאוד טריים. המאבקים של שחורים זה לפני 60 שנה, זה לא כל כך הרבה זמן.
Okay.
אבל בשנות ה-70, רו נגד וייד היה הרגע שבו הייתה תחושה של, אוקיי, האידיאל הזה של ארצות הברית, ארצות הברית היא מדינה שהאידיאל שלה הוא, או לפחות זה מה שהיא מספרת לעצמה, הוא לבנות מה שנקרא more perfect union. זאת אומרת, אתה לוקח אקספרימנט שמראש, אם אנחנו מסתכלים על החוקה המקורית, האנשים היחידים בחוקה המקורית שיש להם זכויות, זה גברים לבנים בעלי רכוש. אם אתה גבר לבן ואין לך פיסת אדמה, אין לך זכויות.
בעלי אחוזות, במקור, הסיפור הזה של הקולוניאליזם הבסיסי ביותר, שבנה את אמריקה to begin with.
אם אנחנו מתייחסים, בדיוק, אם אנחנו מחליטים שכל מה שאנחנו עושים היום, הוא רק לפי החוקה האורגינלית, שזה הדבר ש...
הם היו בעלי עבדים, וושינגטון, מה?
בדיוק, זה הדבר שמנחה לפחות שלושה מהשופטים השמרנים בית המשפט העליון היום, הם מבחינתם, הטקסט היחיד שמתייחסים אליו, הוא החוקה האורגינלית, ובחוקה האורגינלית, לפי החוקה האורגינלית, ל-90% מהאמריקאים אין זכויות היום, זאת אומרת, רק גברים לבנים בעלי רכוש. הרעיון של אמריקה הוא שאתה מוסיף זכויות כל הזמן, כדי לעשות את האיחוד יותר, a more perfect union, ואז אתה מוסיף זכויות, אתה אוסף את הזכויות לנשים כדי שיוכלו להצביע, ואז אוסף את הזכויות לשחורים, ובעשור האחרון אוסף את הזכויות להומואים. יש תחושה שהגעת לכל הדבר הזה, ובטח הצעירים שלהם, אבל גם יותר מהם, גם מעבר לצעירים, אנשים אפילו בגילנו לא מכירים עולם שבו צריך להילחם על זכויות. ואז אתה נהיה מפונק, אתה יושב בבית, אם אתה לא אוהב את הפוליטיקאי שרץ, אז אתה לא הולך להצביע לו, זה לא כזה חשוב, וזה בדיוק מה שקרה לליברלים. השמרנים נמצאים בתחושה שרודפים אותם, מי הם מלחמת האזרחים? מבחינתם מלחמת האזרחים מעולם לא הסתיימה, הם הפסידו אותה, הם מעולם לא קיבלו את ההפסד הזה, ומאותו רגע הם חיים בתחושה קבועה שרודפים אותם, וכשאתה מרגיש שרודפים אותך, ואתה מרגיש שאתה אנדרדוג, אתה נלחם כל הזמן, אתה יורד לגליצ'ים בלי הפסקה. וככה הם מתנהלים, ולטווח ארוך, הם עכשיו מתחילים לנצח את המלחמה הזאת.
שאלה גדולה, כי שמענו אפרופו כל הספירות, ספירת הראשים לאורך ה-20-30 שנים האחרונות, בעיקר בשביל המערכות בחירות האחרונות, הטענה היא שכמות השמרנים, כמות הלבנים בעלי הזכויות היתר במקור, הולכת ופוחתת באופן יחסי, כי ההגירות החדשות משנות את המאזן. התגברות הכוח של השחורים שהם לא משתנים מספרית, אבל ההגירה ההיספנית, ההגירה ממרכז אמריקה, ההגירה שהייתה, הסינית, יפנית וכן הלאה, שבסופו של דבר, כבר אנחנו רואים בכל המערכות בחירות האחרונות, שיותר מספרית, יותר דמוקרטים הצביעו, זה לא אומר שתמיד נשיא דמוקרטי נבחר, אבל שהתהליך הוא חד כיווני, ואפילו מקום כמו טקסס, הנה, משהו שקרה באריזונה בבחירות האחרונות, שלא היה מובן מאליו, אבל גם טקסס לא בטוח שתישאר אדומה בעוד מערכת בחירות אחת, בעוד שתיים. השאלה אם זה באמת כיוון אחד למטה, או שזה קצת יותר מורכב מזה?
אז ככה, שני דברים. קודם כל, התפיסה הזו שהאנשים הלבנים האלה מאבדים זכויות, היא כמובן קשקוש. הם לא מאבדים כלום.
לא זכויות.
לא, אני מדברת על זה.
התחושה שלהם, אוקיי.
מבחינתם, הם רואים אחרים מקבלים זכויות והם מרגישים שלוקחים מהם. זה כמובן לא עוד. הבעיה היא אובדן תחושת white supremacy. זו הבעיה שלהם. פשוט מרגישים שהם מאבדים את זה.
את העליונות שלהם.
זה דבר אחד. דבר שני, כן, זה נכון נדמה לי שבשמונה מתשע מערכות הבחירות האחרונות, המועמד הדמוקרטי קיבל יותר קולות מהרפובליקני. אנחנו מדברים על ביל קלינטון. ביל קלינטון ב-92, מביל קלינטון ב-92 עד ג'ו ביידן ב-2020, רק פעם אחת המועמד הרפובליקני קיבל יותר קולות בספירה הפופולרית, זה היה ג'ורג' בוש ב-2004 בהפרש מאוד מאוד קטן. כל יתר במערכות הבחירות, כולל הילרי ב-2016 בוודאי, כולל אל גור שהפסיד ב-2000, קיבלו יותר איזה. עכשיו, פה אנחנו כבר הולכים למערכת האלקטורלית המעוותת שמראש נועדה להגן על מדינות לבנות קטנות. זה היה הרעיון מראש של כל המערכת האלקטורלית.
כן, הטענה היא שבסוף בסוף בסוף המספרים הגדולים ינצחו גם את המערכת המעוותת של הספירה.
כן, אבל מה שקורה, עכשיו, או מה שהשמרנים ידעו את זה טוב מאוד, הם יודעים שהם הולכים לכיוון הזה, ולכן כשהם הגיעו למסקנה שיבוא רגע שבו יהיה להם מאוד קשה לנצח מערכות בחירות לנשיאות או לקונגרס, הם התמקדו בבתי המשפט. ועכשיו יש בתי משפט, בית המשפט העליון, הוא כבר לא בית המשפט, הוא זרוע פוליטית. הוא לגמרי סוג של כמעט ביטל את חשיבות הקונגרס. כי זה לא משנה מה הקונגרס יעביר, הקונגרס יכול מחר להעביר שוב רו נגד וייד. יש יתרון דמוקרטי, זעום, אבל נגיד שמחר הם מעבירים חוק של חופש הפלות פדרלי. זה שוב ילך לבית המשפט העליון, והם שוב יבטלו אותו, כי הם בנו לעצמם, הם פשוט החליטו שאם הם לא יכולים לנצח בחירות פוליטיות, הם פשוט ינהלו את המדינה דרך בתי המשפט. היתרון שלהם בבתי המשפט היום הוא עצום, אני לא מדברת רק על העליון, הוא עצום. למה אתה חושב שאנשי ממסד...
למה? כי יותר מועמדים, זאת אומרת, גם שם בוער בהם יותר לשמרנים, והם רצים על המשרות האלה, וזה מה שהם חשוב להם.
הם רצים על המשרות האלה. למה אתה חושב שמרנים מכובדים כמו מיץ' מקונל, ואנשים כאלה בלעו את כל הגועל נפש של דונלד טראמפ? מבחינתם, הוא היה שם כדי למנות שופטים.
חמורו של המשיח.
הוא היה שם כדי למנות שופטים. מהיום שהוא הגיע, הוא פשוט קיבל רשימות, ששופטים שכל מיני פדרליסט סוסייטי וכל מיני ארגונים שמרניים כאלה, אתה יודע, במרתפים חשוכים, הכינו רשימות, הם נתנו לו אותם, הוא מינה יותר שופטים כי היה גם קונגרס רפובליקני, אז זה פשוט היה סרט נע, הם אישרו הכל. הוא מינה עשרות, יש מאות שופטים, חלק מהם לגמרי, לא, בקושי עברו בחינות לשכה. הם יושבים עכשיו, הם מרושתים המוני מדינות, ולכן הקטע הזה שבו, כן, יש יותר דמוקרטים, וימשיכו להיות יותר דמוקרטים, וההבדל הדמוגרפי ימשיך לגדול, הוא תכלס בפועל לא משמעותי, כי הם הצליחו לייצר לעצמם שלטון מיעוט, שיקח עשרות שנים להפוך אותו, אם בכלל ארצות הברית, ב-50 השנים הבאות לפחות, היא פשוט תהיה תחת שלטון מיעוט, שלטון מיעוט נוצרי לבן.
מה יש זאת אומרת, אוקיי, אני מבין את הזכויות היתר, ואני מבין את תחושת העליונות, ואני אפילו מבין, נניח שאני מבין, אי אפשר להבין את זה באמת, את כל סיפור הנשק, וההגנה העצמית, וה-private property הקדוש הזה, וכן הלאה והלאה. הסיפור הזה עם ההפלות הוא מזעזע ובלתי מובן לבן אדם נורמלי, סביר. אני אפילו לא מנסה לחשוב על עצמי כחילוני ליברל, מתקדם, דמוקרט או whatever, אלא כ-human being, כן? כאדם רגיל מן השורה, אמריקאי, סיני, whatever, whoever, ויש איזה משהו בסיפור הזה עם ההפלות שהוא מעוות מחשבתית, שאני לא מבין אותו, ואולי מי שחי שם מבין אותו יותר, מה יש להם מהקטע הזה? זאת אומרת, עכשיו נניח שיש איזה מקורות קתולים, אנחנו יודעים שיש איסור הפלות מדאורייתא בזרם הקתולי בנצרות, והאפיפיור, ולמרות שכל האפיפיורים האחרונים הם הרבה יותר מתירנים וליברליים מהמחוקקים האמריקאים, צריך גם להגיד את זה, אבל על מקרי אונס, על גילוי הריות, על 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 קטינות בנות 12, 13, 14, על 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 דברים שבאמת תינוקות שיכולים לצאת מפגרים, תסמונת דאון, אלה ואחד דברים. מה מקור הטירוף הזה? זאת אומרת, זה שליטה, פשוט שליטה בכוח, זה הכל?
כן, כן. תראה, אני אשים בצד באמת את אלה שהם באמת נוצרים, אתה יודע, זו אמונתם, אבל הם בסופו של דבר, הם די מיעוט. בתוך העולם השמרני הזה, הם בסך הכל די מיעוט. מה שקורה כאן, זה ניסיון, קודם כל זה כמובן מאבק של פטריארכיה ושליטה בנשים, אין בכלל ויכוח על זה, אבל זה חלק ממעמד שלם של סוג של לבטל את המאה ה-20 מבחינת אמריקה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על וזה לא יותר מ-25-30% מאמריקאים. אלה, אנחנו מדברים פה...
25-30% מאמריקאים זה 20-30 מיליון.
לא, בוודאי, אבל אני אומרת, זה עדיין מיעוט.
כן, אבל זה עדיין מיליוני אנשים שחיים באיזושהי חשיכה מחשבתית ונפשית, שהם, כאילו, הם מסתובבים בינינו, הם מסתובבים לידך, הם אולי בחדר המלון הסמוך אלייך, זאת אומרת, זה מטורף.
אלה אנשים שרוצים להשאיר את אמריקה במאה שמתחילה ב-1700 ומשהו. והרעיון הוא, כל מה שקרה במאה ה-20, הכניס את האנשים האלה לפאניקה מטורפת.
שמה, ציפי, בואי נרד לפרטים. מה, שיקחו להם את האדמה שלהם? אני לא מבין כל כך.
כן, קודם כל האנשים האלה, אנחנו מדברים פה בעיקר הלבנים, אנחנו מדברים פה על גזענות מובנית. בתור התחלה. אנחנו מדברים על פטריארכיה מובנית בתור התחלה. הם בכלל, הם רוצים לחיות בעולם שבו, שהיה לפני 1920, לפני שנשים קיבלו זכות הצבעה, בעולם שבו הכל נקבע לפי צרכיו של האדם, של הגבר הלבן. מה שהוא חושב ומה שהוא רוצה שיקרה, זה מה שקורה. כל היתר נמצאים שם, יש סדר מאוד ברור, יש היררכיה, קודם הגבר הלבן, אחר כך כל היתר, אלה אנשים ש... למה אתה חושב שהם מתנהלים, הם שונאים היפ-הופ וג'אז, והם שונאים את הוליווד, והם שונאים מדע, והם שונאים חיסונים, והם שונאים קדמה, והם שונאים... זה לא בא זה בא מתפיסת עולם שהיא תקועה בתקופת האבן, ו...
אבל הם נוסעים בפיק-אפ טראק שרמת הטכנולוגיה... והנשק האוטומטי שלהם, זה לא משהו שהיה ב-1700. זאת אומרת, הם משתמשים בכל פלאי, טלוויזיה או טבר, ומיזוג אוויר. איך הם מסבירים, אם בכלל יש משהו שמתוכם מסביר, את היכולת שלהם לקבל את התרופות שלהם, את הביטוח בריאות שלהם, להירפא מסרטן שלא נדע במקרים מסוימים, או סתם חיי נוחות, ומצד שני, להתעקש לחיות 200 שנה אחורה. המורה היינו שלא מסוגל לקלוט את זה.
אבל הם לא צריכים להסביר את זה. הם לא צריכים להסביר את זה. לא לעצמם ולא לאף אחד אחר. הם לא צריכים להסביר את זה. זה תמיד היה האתגר הגדול של האיחוד הזה. כל האקספרימנט הזה הוא תמיד היה מאוד 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 שביר, כי אתה מדבר על אנשים ש... בהרבה מקרים אין ביניהם שום קשר, הם חיים... עכשיו הם חיים בכלל במציאויות שונות, אבל הם גם חיים במאות שונות.
אנחנו לא מדברים על אימיש, אנחנו לא מדברים על כאלה שמסתובבים בעגלות, קריג'ס וסוסים, אנחנו מדברים על אנשים בקנטקי, באינדיאנה, באוקלאומה, בכל מיני חורים כאלה.
אבל בסטייט אוף מיינד שלהם הם חיים במאה אחרת, הם רוצים להיות בעולם שבו יש היררכיה ברורה, קודם הגבר הלבן, אחר כך אשתו הלבנה, ורק אחר כך כל מה שקורה אחרי זה. עכשיו, יותר מזה, אם לאנשים האלה היה באמת אכפת, אם הרעיון היה אנחנו פרו-לייף והחיים מקודשים, הם היו מתנהגים ככה גם אחרי שהתינוק נולד. אוקיי? ברגע שהוא נולד, הם היו בעד שיילד קר וביטוח בריאות, הם נגד כל דבר שיכול לעזור, וחינוך חינם, הם נגד כל דבר שיכול לעזור לילד מהרגע שהוא נולד. כי הרעיון הוא לא הילד, הרעיון הוא לשלוט באמא, הוא לשלוט בגוף האישה. זה הרעיון מבחינת רוב האנשים האלה. עכשיו, האנשים האלה הם מיעוט. זה מה שמחזיר אותנו למנגנון הפוליטי, שבו הם הצד הימני הרבה הרבה יותר טוב. אני זוכרת שבשנת 2009-2008, כשאובמה נבחר, ניצח בהפרש מאוד גדול, הדמוקרטים ניצחו בקונגרס בהפרש מאוד גדול, והתחושה הייתה, זהו, זה הסוף של המפלגה הרפובליקנית. הרגע שכולם ציפו שהוא יגיע, הרגע שבו של אמריקה הפלורליסטית והמגוונת תנצח את העבר.
כל מה שקרה מאז זה ריאקציה לבחירה הזאת.
הרגע הזה הגיע. מסתבר שהריאקציה שהייתה צפויה, כי תמיד יש ריאקציה להתקדמויות כאלה, אבל היא הייתה הרבה הרבה יותר ברוטלית ממה שכל אחד, כולל אובמה, צפה שתהיה. והיא נמשכת מאז, אנחנו, כל מה שקרה בשש, שבע, שמונה.
אני זוכר שתמיד ציינת את בחירת אובמה כנקודת השבר הגדולה, והאמת שאני שומע את זה מהרבה מאוד משוחחים איתי, שמכירים קצת את ארצות הברית.
כל מה שקורה כאן בשנים האחרונות, כולל החוקים האחרונים, זה הכל תוצאה של ריאקציה לבחירתו של שחור אחד. אחד בכל שנות ארצות הברית, אדם שחור אחד בבית הלבן, ועוד בחור שחור הכי מתון וחביב שיש, זה אפילו לא היה איזה...
שגם לא עשה מהפכות, צריך להגיד.
זה לא היה איזה מלקום אקס. כן, והדברים שהוא כן עשה, עוזרים הכי הרבה לאנשים ששונאים אותו. הם חיים על ביטוח הבריאות שהוא העביר, הם קיבלו את כל הסובסידיות, זה לא משנה. הם ראו אנשים שחורים בבית הלבן שלהם, במרכאות, זה שרף להם 50 פיוזים בראש, ומה שקורה מאז זה זה. רו נגד וייד, זה משהו שהיה עוד מקודם.
כן.
אבל הצורה שבה בית המשפט נראה היום, זה הכל, זה לא היה קורה אם טראמפ היה מפסיד ב-2016. הילרי קלינטון הייתה ממנה שלושה שופטים, איפה היינו היום? אם הילרי הייתה מנצחת ב-2016,
יכול להיות שהריאקציה של אישה הנשיאה אחרי גבר שחור נשיא,
אחרי גבר שחור.
בכלל היינו מגיעים.
ובכל זאת אני רק אגיד שהילרי הפסידה בהפרש של 90,000 קולות. זה הכל. כל ההפסד שלה היה 90,000 קולות. ואם דמוקרטים היו הולכים להצביע, לא היינו איפה שאנחנו היום.
זה, 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 זה לגמרי מחזיר אותנו לכאן. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואחר כך אני רוצה לדבר טיפה על השלבים הבאים, על מה הולך, מה הולך לקרות עכשיו. אז עוד רגע. כן, אז אחרי שקצת עיקלתי, עיקלנו, את כבר מעקלת שנים, עיקלתי את האירוע הטרי הזה, וקצת ניסיתי להבין, ועזרת לי הרבה, הרבה להבין, את המקורות של, של כל ה... מאיפה התחלנו ואיך הגענו לדבר הזה, אני מנסה קצת לחשוב יחד איתך על, על השלבים הבאים. קודם זרקת את הקטע, זרקנו בינינו, את הקטע של הומוסקסואליות וזכויות נשים וזכויות שוות בחינוך ובבריאות ובאלף ואחד דברים אחרים, זכות התנועה, כי כולם עכשיו אומרים, מה הבעיה, מישהי נכנסה להיריון, תעבור את הגבול למדינה שבה זה לא, לא חוקי, והתעבור, למרות שזה קשקוש, שזה אגב אמירה שאני נתקל בה ברחבי הרשת הישראלית, כמעט לכל אורך הקו מצייצנים והוגי דעות ימנים, שהם פשוט, זה כל כך דומה, צורת המחשבה הזאת, לימין האמריקאי, שזה פשוט מזעזע. אני מדבר על זה אולי בנפרד, לא בטוח בשיחה הזאת. וזה מצטרף לכל הניסיונות שנכשלים פעם אחרי פעם אחרי פעם, לעשות משהו בעניין הנשק, באמת המופקר והמטורף הזה. אז שני דברים, אחד, נגיע למה יהיה בסופה של אמריקה, כי כבר דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, אז זה יותר חזונות אפוקליפטיים, אבל בואי נדבר עכשיו על ברמה המעשית, מחר בבוקר, בעוד שבוע, בעוד שנה, בטווח הנראה לעין, מה הולך לקרות? האם באמת יהיה התקוממות מסיבית נגד הדבר הזה, ברמה המעשית, ראינו, התחילו הפגנות מול בית המשפט העליון, ממש בשעות האחרונות, אבל עד כמה זה יעזור, כנראה שזה, כנראה שזה שום דבר. השאלה אם יהיה פה ליזיסטרטה כזה, אם יהיה מחאת רחם אקטיבית של נשים. מה מדברים שם? מה הולך לקרות עכשיו?
אז אוקיי, אז בוא נחלק את זה לכמה דברים. קודם כל, פרקטית, עכשיו, 14 מדינות, נדמה לי ש-14 מדינות, היה להם מה שנקרא טריגר לוז, שרק חיכו להחלטה של בית המשפט העליון, ברגע שהיא ירדה, ב-14 המדינות האלה, אוטומטית מאתמול, אי אפשר לעשות יותר הפלות. יש עוד מדינות שזה יקרה אצלם בחודשים הקרובים, בסופו של דבר, נגיד מ-50 מדינות, אני מניחה שבערך ב-30 ההפלות יאסרו לגמרי.
זאת אומרת, רוב מדינות ארצות הברית יאסרו על הפלות, כאשר אנחנו זוכרים שמדינות הקונפדרציה הן לא רוב בטוטל של
ארצות הברית? אבל כל המדינות שנשלטות בידי מושלים ובתי קונגרס רפובליקנים, זה מה שיקרה וזה מה שקורה. זה עוד דבר שדיברנו.
כל מי שהמושל שלו רפובליקני, זה מה שיקרה?
כמעט כולם, חוץ ממדינות שיש להם, מדינות כחולות שיש להם מושל רפובליקני. זה נגיד מסצ'וסטס ומרילנד, אבל אלה מושלים רפובליקנים מאוד, הם מושלים רפובליקנים ליברליים כאלה, okay. אחרת הם לא היו נבחרים במדינות האלה, mm-hmm. המדינות האלה זה לא יקרה בהם, אבל כן, משהו בין 25 ל-30 מדינות יעשו הפלות ברמה כזו או אחרת, זה אחד. אז זה הדבר הראשון שיקרה. עכשיו כן, קראתי כל מיני, אז אנשים ייסעו מזה. קודם כל, נשים, רוב הנשים שיש להם כסף, ואנחנו מדברים פה בעיקר על נשים לבנות מבוססות, יעשו הפלות. שום איסור לא יעשו, לא
גם אגב, אם... לא, יעשו הפלות כל מי שצריך לעשות הפלה, זאת אומרת, לא, גם לא, אם לא, זה לא, יהיה לא, נגד לא, החוק, מה זאת אומרת?
שנייה, לא, יש הבדל, הם יעשו הפלות בטוחות, עם רופאים כמו שצריך וכולי.
אחרים בשים טעם עם המסריגה.
אין להם שום בעיה, אין להם, הם גרות, הם גרות בטקסס ואין להם שום בעיה לטוס לקליפורניה. עם זה אין שום בעיה.
אגב, אני משער שגם בטקסס יהיו רופאים שיבצעו הפלות.
מי שימותו בסמטאות זה נשים עניות, בעיקר שחורות, היספניות, נייטיב אמריקאנס, כל הנשים האלה, אישה באלבמה שרוצה לעשות הפלה, המרפאה הכי קרובה שהיא יכולה להגיע אליה היא משהו במרחק של 1,000 קילומטר משם. מאיפה יש לה את האמצעים?
לא, ברור. ומי יסיע אותה? ומי יתמוך בה? ומי ישלם את זה?
לשלם לרופא. זה לגמרי סיפורה של שפחה כל הדבר הזה. אז זה מה שיקרה מבחינה פרקטית. הלאה, הנקודה הציון הבאה היא נובמבר, הבחירות לקונגרס. בהנחה סבירה למדי שהרפובליקנים מנצחים גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, הם יעבירו בימים הראשונים שלהם איסור פדרלי על הפלות. כל 50 המדינות. עכשיו, אני מניחה שלא יהיה להם רוב מספיק גדול כדי לבטל את הווטו שביידן יטיל, אז זה לא יצא לפועל. אבל האיסור יעמוד ויחכה לנשיא רפובליקני שאולי יגיע ב-2024, הסיכויים הם לפחות 50-50.
כן, משה פלורידה מתחמם על הקווים.
משהו כזה, או אפילו דונלד טראמפ, זה לא משנה. אחד מהם יכול, יש לו סיכוי מצוין לצליח ב-2024, ואז יהיה איסור פדרלי, ביום שישי כבר אמר מייק פנס, שהיה סגן נשיא, אמר, השלב הבא זה איסור פדרלי, ואז זה באמת לא משנה אם יש לך כסף, אם אתה גר במדינה כחולה, איסור פדרלי, שיכול להיות להגיע כבר בנובמבר. אז זה הדבר הבא. הדרך היחידה לשנות, עכשיו, עוד פעם, אם יש איסור פדרלי, אז אנחנו כבר באמת נמצאים ברמה של, אני לא יודעת מה אפשר לעשות, לא יודעת, חוץ מבאמת, מרד אזרחי אלים ומטורף וכו' וכו', שאני לא רואה אותו קורה, כי ליברלים לא עושים דברים כאלה, אף ליברל לא יקח.
או זהו, איזה, מה יש, שני דברים, מה יש נניח לממשל, מה יכול לעשות הממשל, שהוא כרגע דמוקרטי ונאור?
מה שהם יכולים לעשות, בעיקרון הם יכולים לעשות משהו שנקרא to codify rules, זאת אומרת הם יכולים להעביר שוב מחדש חוק שהופך את ההפלות חוקיות בכל רחבי ארצות הברית. הם יכולים, בית הנבחרים כבר העביר דבר כזה. הבעיה שבסנאט יש להם רק 50 קולות, 50
סנאטורים. 50 פלוס, כן,
50 פלוס הסגנים. 50 פלוס אחד, והם צריכים א', 60 קולות להעביר כל דבר, וגם בתוך ה-50 שלהם אין להם 50 הצבעות בטוחות. יש להם 48-49, אתה אף פעם לא יודע מה ג'ו מנצ'ין מווסט וירג'יניה יעשה. כלומר, אין להם מספיק קולות כדי לעשות את זה, ואז ביידן יחתום, ואז אוקיי, זה שוב יהיה חוקי, ואז שוב יתחיל כל המסלול הזה עד בית המשפט העליון מחדש.
יש צווים, לפחות, יש צווים נשיאותיים שיכולים לעשות משהו בעניין הזה?
לא לבטל החלטות של בית משפט עליון. מה שכן, זה רעיון ששמעתי אתמול, וזה כבר באמת הולך למקומות של סיפורה של שפחה, יש הרבה מאוד אדמות ברחבי ארצות הברית, כולל במדינות אדומות, שהן אדמות פדרליות. ועל פניו יכול לממשל הפדרלי, זו מדינה שלא שייך לטקסס, זה שטח שלא שייך לטקסס, הוא שייך לממשל הפדרלי, ואנחנו מקימים פה מרפאה של הפלות.
אבל אז יהיה שם, ואז יהיה שם ירי המוני פעם בשבוע.
בדיוק, זה איזה רעיון יצירתי ששמעתי אתמול, ואני רוצה להגיד לך שאם היה נשיא אחר, טיפה יותר רדיקלי וטיפה יותר צעיר, וטיפה יותר עצבני וחמום מוח, יכול להיות שהוא יעשה את זה. ביידן כל כך תקוע בממסד, הוא לא יעשה שום דבר כזה. אז יש את ה, אז יש, אז זה העניין הזה. הדרך היחידה, אני חושבת, כל עוד אין איסור פדרלי, הדרך היחידה היא במדינות עצמם. זאת אומרת, דמוקרטים צריכים להתחיל לנסות לנצח בתי ממשל ומקומות בקונגרס של המדינה עצמה, ופשוט לשנות חוקי מדינה. זה הדרך שלהם, זה יכול לקרות, יש מדינות שהם יכולים לעשות את זה, אתה יודע, אני לא יודע, אולי טקסס בשלב מסוים יכולה להפוך אולי לדמוקרטית, למרות שאני אף פעם, הם תמיד חולמים על זה וזה אף פעם לא קורה, אז אני לא יודעת עד כמה זה ריאלי, אבל זה בטווח הקרוב, זו דרך הפעולה היחידה שלהם לנסות פשוט להפוך בתי ממשל במדינות.
אוקיי, ניקח דוגמה היפותטית. נניח באמת שבנובמבר הבתים הופכים לאדומים, וכמו שאת אומרת, זה הופך להיות חוק פדרלי, ובאה המדינה כמו קליפורניה, שהתלג שלה והעוצמה שלה והגודל שלה, וכל מה שהיא מייצגת, הוא הפוך לגמרי לכל הדבר הזה, אומר, תקפצו לנו. אני מתפתח, אנחנו ממשיכים לעשות מה שאנחנו עושים. כאילו, איזה, למי יש סמכות יותר גבוהה?
אין לי
תשובה. או מדינת ניו יורק, זאת אומרת, באותה מידה, זאת אומרת, זה...
אני חייב להגיד לך שאין לי תשובה לזה, כי זה משהו שלא קרה אף פעם, ואני לא יודעת מה יקרה אם יהיה איסוף פדרלי, וקליפורניה תגיד, פאק יו, לא.
אני לא רואה איך קליפורניה יכולה להסכים לקבל דבר
כזה. אגב, זה מאוד מעניין, אם אנחנו מדברים על זה, הצביעות הזו של השופטים האלה, בית משפט העליון, של חוקי נשק, לא, מדינות לא יכולות לקבוע בעצמם, ניו יורק לא יכולה, אבל הפלות, כן, נשאיר את זה למדינות.
מה זה נשאיר את זה? נשאיר את זה בינתיים, עד שנחליט אחר.
לא, לא משנה, אבל ההחלטה שלהם הייתה, נשאיר את זה שכל מדינה תקבע.
כן.
יום לפני זה הם החליטו שמדינה כמו ניו יורק לא יכולה לקבוע לעצמה ענייני הנשק. זאת אומרת, אתה מדבר פה על שופטים שאין להם בכלל בעיה להיות צבועים.
לסתור את עצמם, כן.
הם לחלוטין פוליטיקאים. הם פוליטיקאים, הם מזמן לא...
אבל עדיין...
היי, אם קליפורניה תגיד מחר אני לא רוצה... אני לא יודעת.
מה יעשו? יש מרפאות, יש רופאים... מתקדמים, יש מכוני מחקר, יש אוניברסיטאות מהמובילות בעולם.
אין לי.
מה יעשו אנשים האלה? יגידו, אנחנו מרכינים ראש ואנחנו חוזרים ממאה ביניים? יש פה מיליונים על מיליונים של אנשים שלא יוכלו לקבל את הקביעה הזו. מה הם יעשו?
אני לא יודעת. אין לי שום תשובה לזה, אין לי שום דרך אפילו להעריך מה יקרה, כי זה פשוט לא קרה מעולם. לא קרה מעולם. מה שאני אגיד לך, שאני לא חושבת, אני לא שותפה לדעה הכללית ש... ההחלטה הזו של בית המשפט היא תציל את הדמוקרטים בנובמבר, אני לא חושב שזה נכון.
כן, זהו, הזכרת את זה קודם וזה מעניין. זה לא יקרה?
כן, הדמוקרטים, עכשיו נשים...
כן, נהירה.
להצביע בנובמבר ומצביע לדמוקרטים, לא, והסיבה שבגלל אני לא חושב שזה מה שיקרה, היא כי אני חוזרת שוב ל-2016. דונלד טראמפ רץ קמפיין שלהם ואמר, וזה משהו שהוא אמר אמת, אמר, אני אמנה שופטים שיבטלו את רו נגד וייד. הוא אמר, והוא עשה את זה. הוא הבטיח שזה מה שיקרה.
כן, אבל ההבדל הוא שעכשיו אנחנו ארבע, או חמש שנים אחרי, שש שנים אחרי
הריצה ההיא. אבל עכשיו זה מאוחר מדי, כי ב-2016 כשהוא אמר, אני אמנה שופטים שיבטלו את רו נגד וייד, ביום הבחירות הלכו, והילרי קלינטון אמרה, הוא יכול למנות, הוא יכול להגיע למצב שיהיו לו שלושה מינויים, והיא צפקה, היו לו שלושה. הוא יכול להגיע למצב שיהיו לו שלושה מינויים, הוא ימנה שלושה אנשים שיבטלו את רו נגד וייד. 55% מהנשים הלבנות באמריקה יצביעו לדונלד טראמפ. למרות כל זה. וזו הסיבה שבגללה אני לא חושבת שעכשיו תהיה איזה נהירה גדולה. של נשים שיגידו, אוי, אוי, אוי.
זה, 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 זה לגמרי מזכיר לי, למשל, כל פעם, וואי, 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 בן גביר עלול להיות שר בממשלה הבא, כל הערבים ירוצו להצביע. זה לא קורה. זה לא קורה. זה לא קורה ככה. זה לא קורה ככה.
זה לא קורה. בארצות הברית זה לא קורה, כי נשים לבנות מהצד הימני, נשים לבנות שמרניות, החליטו מזמן שבסדר החשיביות שלהם נמצא קודם כל הלובן שלהם, ואחר כך המגדר שלהם והזכויות שלהם. זו החלטה שהיא התקבלה מזמן, מזמן. והבעיה היא שלפחות בצד הליברלי, וגם בצד של התקשורת, מסרבים להכיר במציאות. זאת אומרת, הם מסתכלים ואומרים, לא יכול להיות שזה ככה. כן יכול להיות, הנה זה ככה.
אוקיי, אז זה הסיפור של ההפלות, ועוד נראה, לא נראה, אני אומר, אנחנו מקווים שלא נראה, אבל זה צריך לעקוב ולראות באמת איך יגיבו, והאם באמת בנובמבר משהו ישתנה עוד יותר לרעה בסיפור הזה, אבל מה השלבים הבאים? זאת אומרת, אם זה עבד להם בסיפור של ההפלות, למה שזה לא יעבוד להם בכלל, בשורה ארוכה של זכויות? זה עובד להם עם הנשק, זה עובד להם עם עם ההתנגדויות הגורפות לבריאות ממלכתית, לביטוחי בריאות ממלכתית, זה עובד להם עם לא יודע איך לקרוא לזה, ההתנגדות לכל תיקונים שנקרא לזה, פרויקט התשתיות הגדול. זאת אומרת, זה עובד להם, עובד להם כמעט בכל דבר שהוא for the well-being of everybody. זאת אומרת, הם הולכים ומסתגרים. אז למה שלא יחזירו את העבדות, אם נלך לקצה השני, או למה שלא יבטלו לפחות חלק מהזכויות של נשים, או של מיינוריטיז מכל סוג שהוא?
זה כבר, קודם כל זה כבר קורה, זכויות נשים, הנה, לקחו את הזכויות הכי חשובות של נשים.
אוקיי, אני אומר, השלב הבא, אחרי זה.
אותו דבר עם הצבעות, לאט לאט נוגסים ביכולת של שחורים להצביע, לאט
כן,
לאט.
כן, באמצעים מלאכותיים, אבל כן.
הם נוגסים, מה זה
אזורי בחירה, כן.
הם מעבירים חוקים?
כן.
הם מעבירים חוקים, הם חוקים שהם כאילו לא
ישירות. שאסור להגיש מים בתורים ומשנים את מבנה מחוזות הבחירה.
בסוגרים קלפיות בשכונות שחורות, ומקצרים את זמן, הם פוגעים סיסטמטית וקונסיסטית באפשרויות של לא לבנים להצביע, אז זה כבר קורה. אין שום זה, בהחלטה ביום חמישי, אתמול, בלשון, בנימוקי השופטים, קלרנס תומאס, שהוא שופט שחור, היה מאוד מאוד ברור במה שהוא חושב שהשלב הבא צריך להיות, ביטול נישואי הומואים, ביטול חוקיות יחסי מין בין גברים, ביטול ההגנה על אמצעי מניעה. הדבר היחידי שהוא לא הזכיר זה את
זכויות השחורים.
זה פסיקת לווינג של נישואים מעורבים, של שחורים ולבנים,
כן, כי הוא נשוי ללבנה. כן, זה אצלו בבית, כן, זה קצת קשה.
הוא נשוי ללבנה, אז הוא לא הזכיר את זה. אתה יודע, פתאום, אז הוא לא הזכיר את זה, כי זה כבר לא שייך
כן, לדבר. כן, כן, זה נימבי לגמרי, זאת אומרת, זה לגמרי
שייך. כן, זה פוגע בו אישית. אבל אלה דברים שלא תהיה להם שום בעיה לעשות, והם גם לא מרגישים רע עם זה, הם לא, הם מבודדים לגמרי, לא אכפת להם שהציבור, 70% מנו, שונא את ההחלטות האלה וחושב שהן איומות. לא אכפת להם, אנחנו מדברים פה על אנשים, מדברים פה על ג'יהדיסטים
בגלימה.
חלוקים שחורים בגלימות.
כן, כן. טוב, אז זה מחזיר אותנו.
אבל אני חוזרת שוב לאותו מקום, זה המחיר שכולנו משלמים, על זה שלקחנו את הדמוקרטיה כמובן מאליו, על זה ששכחנו שצריך לשמור עליה, ולשקוט אותה, ולטפל בה,
אבל איך, ציפי, איך, מה זה לקחת? ללכת להצביע, אוקיי, אני בעד, הכל בסדר. לא, את לא צריכה לשכנע אותי, אני בחיים לא חשבתי שיש למישהו.
טובי, אבל לא היינו, זה מה שאני אומרת, אנחנו לא היינו פה היום, אם אנשים היו מצביעים ב-2016, זה עד כדי כך פשוט.
אני מסכים איתך, אבל הדפוס הזה של ההשתתפות בדמוקרטיה, הוא הולך ומחמיר ולא הולך ומשתפר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים בעבר, לא נלך לאתונה ולכיכר העיר, על ערס הדמוקרטיה המודרנית, שכולם מצביעים, לכולם יש זכות לבחור וכולם יש זכות לבחר, נתחיל בזה שבארצות הברית, זה לא נכון. כך וכך מיליון אסירים לא יכולים להצביע. הם נשללה מהם הזכות הבסיסית ביותר של אזרח. למה? ככה, כי ככה החליטו. שזה בלתי נסבל בעיניי בכלל.
אבל גם את זה אפשר היה, אפשר להפוך.
בוודאי שאפשר היה, אבל...
יש מספיק אנשים שרצים לתפקידים, ותומכים בהחזרת זכות ההצבעה לאסירים. תצביע בשבילם. זה מה שאני אומרת, תצביע בשבילם. אחוזי ההצבעה בארצות הברית, אפילו בסיום, לא עוברים את ה-60%.
גם השיטה, אבל השיטה מסרסת את הרצון ואת היכולת של אנשים להצביע. אתה לא, אתה לא פעם מציג את המספר security number שלך,
ו-social
security number ומצביע. הם מסבכים את החיים ברמה שאף אחד לא רוצה.
נכון, אבל אם אתה שם הבית הלבן נשיא שחשוב לו הדבר הזה, ואתה שם קונגרס,
אז תשנה את השיטה.
שיתקנו את זה, אז הם ישנו את זה, והם
ידעו. אז אז צריך ללכת ולשנות, שיטת האלקטורים, שזה גם משהו שאתה לא, אנחנו לא יכולים לראות שהולך לקרות בימי חיי.
תשמע, בארצות הברית זה תמיד היה, מאז הוא תמיד מאבק של כאילו רעיונות. והשאלה היא, מי נלחם יותר חזק בשביל הרעיונות שלו? ובשלב הזה,
אבל זה נכון,
שמרנים מנצחים.
זה נכון, אבל היסטורית וטוטלית. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, אפילו עלינו השכונה הקטנה שלנו, העקרונות של אנשים שמאמינים באיזשהו אלוהים, או בעליונות יהודית, בשטחי הארץ המסכנה הזאת, והבעלות שלנו על כל הסמלים והאדמה והסלעים והכל, הם הרבה יותר, איך תמיד הקטע הזה, תבוא, תלמד, תעשה אצלנו שבת. אני לא זוכר שמישהו מהם אמר, בוא, אני אבוא אליך ואני אלמד ממך איך אתה עושה שבת. זה תמיד אני צריך להיות יותר סבלני אליהם. אבל זה נכון לגבי איראן. זה נכון לגבי איראן, זה נכון לגבי אפגניסטן. זה נכון לגבי אפילו דמוקרטיות הרבה יותר יציבות לכאורה, כמו איטליה. הרי סיפור הפלות לא נולד בארצות הברית, הוא נולד במקומות קתולים הרבה, אירלנד, מה? זאת אומרת, זה היה בלתי חוקי ברמה של סקילה, מטורף הדבר הזה. אז אנחנו לא, אמריקה לא המציאה פה כלום, היא רק כמו אמריקה, לוקחת את הכל לקצוות פסיכוטיים. אנחנו כבר מעריכים ומתרכזים והכל, אז אי אפשר בלי הכיף הגדול של, אוקיי, מה יהיה בסופנו? באמת יהיה פירוק בסוף, 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 ואני יודע מה כבר, שענית על זה לא פעם ולא פעמיים, אפרופו כל השיחות הפוליטיות שלנו והחברתיות לגבי אמריקה, זה מקרב את סוף הייחוד, או שהם איכשהו הסתדרו עם זה?
מה שקרה עכשיו?
מה שקרה עכשיו, מה שצפוי לקרות.
אני, תשמע, כן, כמו שאמרתי לך כמה פעמים, אני חושבת ש... אני חושבת שלאיחוד הזה אין תקומה, אני לא יודעת כמה זמן.
אז מה, היו שלוש אמריקות, ארבע אמריקות?
אין לי מושג, איך אפשר לדעת? אבל אני חושבת שמציאות שבה אנשים חיים במאות שונות, הם לא יכולים to coexist, זה פשוט לא יכול להיות. בשלב מסוים, צד אחד, כבר עכשיו, פשוט לא יקבל יותר את חסות הממשלה הפדרלית, זה כבר עכשיו קורה, זה קרה בינואר, בשישה בינואר 2021.
כן, לא הזכרנו את זה, שאפרופו אלה שהדברים בוערים בהם, היו מוכנים להגיע למצב של כמעט הפיכה אזרחית אלימה, חמושה, והצד השני אפילו לא שם שם שוטרים. שוטרים!
תשמע, אם זה היה הפוך,
מה זה? היה מרחץ דמים. היה מרחץ דמים.
אם רונג וייד היה הפוך, והשמרנים היו אלה שנפגעים מההחלטה הזאת, אני לא יודעת כמה, מה היה קורה אתמול ברחובות. אתמול פה יצאו קצת ליברלים פה ושם להפגנות, לא יקרה שום דבר. כלום, כלום. הם פשוט, כולם יורידו את הראש וימשיכו הלאה. ויש תחושה של הצד הליברלי פשוט ישלים עם זה, שהוא פשוט יפסיד את כל הליברלי, וזהו. אז או שאנחנו ניכנס ל-100 שנה של שלטון מיעוט, באמת טליבני כזה, באיזשהו מסווה של דמוקרטיה, או שהדבר הזה יתפרק. עכשיו, באיזה צורה יתפרק אני לא יודעת, אין לי מושג. אני פשוט לא רואה איך האקספרימנט הזה, אלא אם יקום מישהו תהיה לו יכולת על טבעית לחבר את הדבר הזה מחדש, אני לא רואה את זה אפשרי. אנשים פשוט חיים במציאויות שונות, הם לא יכולים לחיות ביחד יותר. לא יכולים לחיות ביחד יותר, ואני לא חושב שזה יהיה עוד שנה, או עוד 10 או 20, אולי אפילו לא עוד 50, הוא לא בימי חיינו,
כן.
אבל הרבה יותר מהר ממה שמישהו חשב. הרבה יותר מהר, כי עכשיו זה כבר קורה ממש מהר.
עכשיו אתה רואה ש, את ש, 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 עכשיו אתה שחשבנו רואה שהם תהליכים, כן, דברים שחשבנו שהם תהליכים ארוכי טווח, כן? מאוד מתקצרים מאוד.
עכשיו אתה רואה את השבר, איך הוא מתרחב בזמן אמת, וזה כמו, אתה יודע, כמו רעידת אדמה מטורפת כזו.
כן, יש לי רק, יש לי רק, אפרופו מה שאמרת, מה, מה יכול לקרות, אולי איזה איש יבוא, אז נראה לי שזה יותר סביר להניח שזה לא יהיה איש, אלא משבר מטורף, זאת אומרת, מלחמת עולם כלשהי, משבר מזון, מה שאנחנו רואים ניצנים קטנים, אפרופו רוסיה והדברים האחרים, שפשוט לא יאחד, אבל לכולם תהיה איזושהי מטרה לשרוד.
אני, יכול להיות, מלחמה, אתה מדבר על מלחמה?
מלחמה סוג של.
יכול להיות, אני רק רוצה להזכיר לך שהיו פה עכשיו, שנתיים של מגפה שהרגה יותר ממיליון אמריקאים, ולא רק שזה לא חיבר אותם, זה הרחיק אותם עוד יותר אחד מהשני.
יודעת,
זאת אומרת, היה משבר לאומי, היה משבר לאומי, אנשים מתו, נפלו ברחוב, וזה לא, וזה רק הרחיק את האמריקאים עוד יותר אחד מהשני.
אמריקאים, אמריקאים כמו אמריקאים, ולא רק אמריקאים, אנחנו רואים את זה גם פה, נדמה לי שפה ובארצות הברית זה אולי היה שני האקזמפלרים הכי דומים במובן הזה של להתייחס למגפה, נדבר על המתנגדים ועל המכחישים, עד שאנשים לא נופלים ברחובות מירי או מהריסות או מפצצות, אז מבחינתם זה לא קרה, זאת אומרת, לא יודעים, כן היה מגפה, לא היה מגפה, קונספירציות והכל, כשפצצות של כמה טונות טיפלו על מרכזי ערים, אולי לא שאני מאחל את זה כמובן.
יכול להיות, אני...
הרי אם אנחנו מסתכלים היסטורית, מה הביא את העולם להתאחד פעמיים במאה השנים האחרונות? מלחמות או לא? בסוף בסוף זה מה שהיה.
אני רוצה להזכיר לך שהפעם האחרונה שארצות הברית סוג של התאחדה היה בערך לחודשיים אחרי 9-11.
כן, זה היה יותר אבל משותף.
ובדיעבד, לא, היא סוג של התאחדה, היה 90% הצלחה בג'ורג' בוש. כל הדמוקרטים נעמדו מאחוריו, עיסוק של התאחדה.
אז אירוע יחידני יחסית.
כולם עמדו לאפגניסטן בהתלהבות מאוד גדולה, וכולם עמדו מאחורי כל זה, ובדיעבד הפירוק הגדול של ארצות הברית התחיל אחרי 9-11, אז אני באמת לא יודעת, אולי מלחמת עולם זה משהו אחר, אבל אני באמת לא רואה איזה אירוע ססמי מאוד גדול יכול לגרום, יש גם הבדל, אם דבר הנורא קורה כשהנשיא הוא רפובליקני, אז יותר קל, כי דמוקרטים ישר מתייצבים מאחוריו.
שוב מזכיר לי את מה שיש לנו בו. אבל תמיד, כשזה תמיד קורה... למה הימין תמיד פינה שטחים? כי השמאל תמיד יצטרף אליו.
נכון, אבל כשזה קורה מאחורי זה, אתה יודע, כשבן לאדן נתפס תחת נשיא אמריקאי, נשיא אמריקאי שחור.
כן. לא התרגשו מזה, כן.
אחוזי התמיכה...
אמרו לו, למה באת רק עכשיו, כן.
כן, וגם אחוזי, וגם אובמה לא ראה איזה עלייה גדולה באחוזי התמיכה בו, כי הרפובליקנים לא נעמדו מאחוריו.
זה אנחנו יודעים.
אז כן. אז אני לא, אני מאוד, אני סופר פסימית.
כן, אני יודע, אני יודע. זו הסיבה שאני כל כך אוהב לדבר איתך, את יודעת את זה.
אני לא פסימית לגבי הרבה דברים אחרים, אני סופר פסימית לגבי העתיד של אמריקה, וזה שובר לי את הלב, כי אני, כשהגעתי לכאן, חשבתי שאמריקה...
הלכת אחרי החלום, והחלום הולך
להתרחק. לא, גם חשבתי שאמריקה זה לנצח, ואמריקה זה התקווה הגדולה האחרונה, וזו תחושה שאני עדיין מקבלת רק כשאני מסתובב קצת בניו יורק. זאת אומרת, אם ניו יורק ככה, אז עוד יש תקווה, אבל חוץ מזה, כלום.
אז יש טענה, שהיו לי הרבה דיונים לגבי, גם בעקבות טיפה התנסות אישית שלי, באמת, לא כחי, לא מישהו שחי שם, אבל כמישהו שהגיע לשם, איקס שנים אחרי שהוא לא היה שם, שגם ניו יורק השתנתה, כמו הרבה מאוד מקומות בארצות הברית, אבל שוב, זה באמת משהו אחר לגמרי, אני לא מתיימר פה לקבוע שום דבר. טוב, תשמעי, זאת הייתה שיחה הכרחית, אין פה שאלה בכלל, היינו צריכים לדבר על זה והזכרנו את זה בעבר, והנה זה הגיע, ואני משער בביטחון גמור, שזה לא הפעם האחרונה שאנחנו מדבר על הריאקציות של הדבר הזה, של תגובות הנגד, אולי נופתע, אולי יהיו דברים שאנחנו לא רואים, אנחנו נופתע אם זה יקרה, צריך להגיד גם את זה. אז זהו, אז אני מקווה שהשיחות הבאות יחזרו להיות על טריידים מדהימים של קיירי ארווינג ללייקרס, בשביל להשלים את ההרס של הדבר הזה, אחת ולתמיד.
כן, בחייך, קודם כל תקצר את הפגרה, תתחיל את העונה הבאה עוד חודש אם אפשר.
יש ליגת הקיץ בווגאס, יש כמה חבר'ה צעירים מעניינים בו.
כל מה שיש לנו זה NBA, מספיק עם השטויות האחרות.
כן, הפוטבול גם יכול להיות נחמד הפעם.
הפוטבול, אוקיי.
בסדר, טוב, ציפורה, תודה רבה שהתפנית אליי, הפעם מהצד השני של היבשת, שזה נחמד, אולי הפרש השעות שהוא, תמיד אמרתי שאם כבר לנסוע, אז כבר לנסוע להפרש שעות שהוא לגמרי הופך את היום והלילה, כי אז זה לא טוב, זה לא נקרא, זה לא נתקע באמצע כזה. יאללה, שיהיה רק טוב. תודה לך, ביי ביי.